במסגרת ונהפוך הוא, אפילו לי לפעמים יש מגבלה למילים ואני קצת צרודה הערב, זה באמת דבר יוצא דופן, אבל פרשת כי תישא לפנינו, אבל לפני הפורים, ואנחנו נעסוק בפורים בהרחבה הערב, ממש בהרחבה, ונתנצל בפני הפרשה שהיא מרתקת וחשובה, עגל הזהב, חטא העגל. לפני כמה ימים נשלח אליי ספר ששמו הקריאה לשמחה. אז פתחתי, כשזאת הכותרת זה מעניין, ונסחפתי, ואיכשהו מצאתי את עצמי קוראת ממש כמעט את כולו ברצף. השיעור בנוי הערב על בסיס הספר הזה, שיש בו אלפי, באמת אלפי מקורות ורעיונות, אנחנו נעשה את זה הרבה יותר שטחי ומקוצר, אבל אני אקרא את ההקדמה כדי שתבינו על מה זה יושב, מאיפה הקריאה לשמחה בכלל נקראת, כן? מאיפה היא מגיעה. מחבר הספר אביאל קוטלר כותב כך, השעה 8:30, יום חמישי, ליל ראש חודש אדר ב' תשס"ח. ההכנות למסיבת ראש חודש בעיצומן, ופתאום יריות בחלל שכונת קריית משה בירושלים. אני אז תלמיד י"ב בישיבה התיכונית ישלץ, ישיבה לצעירים, שמיניסט, שלא משער שחייו השתנו מרגע זה והלאה. בדקות אלה נרצחו 8 מתלמידי הישיבה האהובים והקדושים. 3 מישיבת מרכז הרב ו5 מישלץ, הישיבה לצעירים. ביניהם גם חברי הטוב יוחאי ליפשיץ, השם ייקום דמו. ולמחרת ראש חודש אדר. במקום לעסוק בריבוי שמחה, אנו עוסקים בהלוויות. מתחיל שבוע של ניחומים בבתי משפחות שכולות, שחיזקו את מי שבא לחזק אותן. האמרה של חז"ל, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, נשמעה רחוקה כל כך ונראתה כסתירה למציאות שנוצרה. סוף השנה מגיע, אני מחליט ללמוד בישיבה הגבוהה בבית אל, נכנס ללימוד הישיבתי, נהנה מכל רגע. אחרי חודש החלטתי לקחת על עצמי משימה. לנסות לראות האם אפשר לפתור את הסתירה שחוויתי באותו חודש אדר. החלטתי לחקור מהי מידת השמחה, במיוחד שמחת פורים, שהגיעה אז בהתנגשות גמורה עם המציאות הכואבת. בכל יום קבעתי לעצמי זמן מיוחד לשבת וללמוד על הנושא. פתחתי ספרים, סיכמתי, ביררתי, דנתי, חשבתי, הרגשתי והתפללתי. ואכן מצאתי תשובות וגם התחדדו לי שאלות. במשך עשור, עכשיו היה עשור לפיגוע, ליקטתי בסייעתא דשמיא כמות ואיכות שכבר מאפשרת לחלוק עם הקוראים את התובנות בספר הזה, הקריאה לשמחה. במשך הלימוד והכתיבה היומיומית הייתה לי הזכות להיזכר בחברי היקר יוחאי בכל פעם, להיזכר באישיות שממשה בכל ישותה את הרעיון של הספר. הוא חי את זה באופן אצילי כל כך וממנו אני מקבל השראה. התגובה לאובדן חיים היא העמקה בחיים. כיוון שהוא כותב את זה בבולד בהקדמה, נקריא את זה שוב, התגובה לאובדן חיים היא העמקה בחיים. היא רצון שהדברים יהיו לעילוי נשמתו. זו הקדמה לספר הנפלא הזה, הקריאה לשמחה. מסע בעקבות השמחה הרצויה בפורים, מאת אביאל קוטלר, שהוא בן 27, עוד לא 8, תעשו חשבון של השנים. נמצא כאן אגב הערב, הספר גם מוצא למחירה כאן. אנחנו נלך בעקבותיו, ננסה באמת להבין למה שמחה חשובה, למה היא חשובה בפורים, ואיך לוקחים אותה הלאה בעיקר, לא שמחים רק בפורים עצמו. הוא כותב בפרק הראשון שכל חג הוא הזמנה. כל חג מזמין אותנו להתקדם יותר בחיים, באמצעות איזושהי תכונה מיוחדת שיש בו. הוא בעצם מדבר אלינו, ואנחנו צריכים להקשיב ולתת לאותו חג לחולל בנו נפלאות, לשנות אותנו. בפורים זה מאוד ברור, המשימה היא באמת שמחה, מי ש... שנכנס אדר מרבים בשמחה, ומי שככה, בוא נגיד, במשפחה הקרובה שלי, קצת מחכים שפורים יגיע השנה, כי אז, איך הילדים אמרו לי, אמא, יגמר הסיוט הזה של ההכתרות. אני מחודש בערך כסלב, העבודה המרכזית שלי, זה לשבת ולצלם סרטוני ברכה להכתרות. עכשיו, זה בתי ספר שלא ידעתי שקיימים, רשתות חינוך שלא שמעתי עליהם, יישובים בארץ שפייק יישובים, אני כל היום מצלם ברכות להכתרות, מילא סתם לברך להכתרה מגניבה ושיהיה בסבבה, אבל לפעמים נותנים לך כל מיני משימות יצירתיות, יש לנו הכתרה בנוסח תשח, תדברי בלשון נוסטלגית ומליצית של קום המדינה, אוקיי, נסו אתם. יש לנו נושא, יש לנו פה, את יכולה בבקשה לשבת באולפן החדשות ולקריין את המשפט, איפה נמצאה גופתו של המורה לאזרחות? חבר'ה, לא. לא מתאים. אז עוד מעט גם ההכתרות מסתיימות בהצלחה לכולם. אני מקווה שזה לא יאכזב אותם, אין לי מושג מה זה הכתרה. אני למדתי בתיכון רוטברג ברמת השרון, לא יודעת מה זה הכתרה, אבל זה כנראה משהו שמכתירים בו. בכל מקרה, אנחנו ערב עם השמחה. רק אל תזמינו אותי עכשיו להכתרות, לבוא לראות מקרוב, תסתדרו עם המורה שלכם לאזרחות לבד, אבל בכל מקרה, אנחנו נשים הערב את השמחה על ראש שמחתנו. מה זאת אומרת? תמיד שמדברים על יהדות, על מה זאת אומרת? על דת, על... אז אומרים, טוב, שבת זה הנושא, לא, גיוס, לא, גיור, לא, כשרות, הכל חשוב. אף פעם לא שמעתי שמדברים על שמחה בתור הבסיס שלנו. ואנחנו נלך, תראו את זה בדף המקורות, נלך לפי 4 שאלות, לפי הספר, ונשאל את עצמנו קודם כל, למה השמחה חשובה? הגילוי האמיתי שלי, באמת בשבוע האחרון, בהכנה של השיעור, זה ששמחה זה לא תבלין, זה לא תוספת, זה המנה העיקרית, זה הבסיס. אם תרצו זה החמצן, בלי זה אין כלום. ונתחיל מההתחלה. השמחה מוזכרת בתורה, עוד לפני פורים, בצורה מאוד יסודית, ופסוק שאי אפשר להתבלבל בו. פרשת כי תבוא, כי תבוא אל הארץ, ודאי רלוונטי לנו בדור שזוכה לבוא לארץ, המון ברכות מופיעות שם והמון כללות, ובמפורש נאמר שהכללות האלה חלילה יחולו עלינו, בגלל הסיבה הזו. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אתה יכול לעבוד, לא בגלל שלא עבדת אותו, אתה יכול להיות שעבדת. התנהגת כראוי לפי ההוראות הפעלה של המקום המיוחד הזה, אבל לא עשית את זה בשמחה, מתוך תחושה של טוב לבב ומתוך תחושה שיש לך רוב כל. זה הבסיס של הקיום פה, הפרטי, הלאומי. כמו שאמרתי קודם, זה לא איזה קישוט, זה הדברים עצמם. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, אחת הדמויות המיוחדות בעולם החסידי, אומר על העניין הזה, שאנחנו צריכים להבין שעיקר החיים הוא שמחה. עיקר החיים הוא השמחה. שבעצבות קץ בחייו ואין קרוי חיות כלל. עיקר החיים הוא השמחה. אנחנו מכירים ניגוד בין חיים לבין מוות, נכון? זה הפכים, שחור, לבן, כן, לא, חיים, מוות. נכון, זה הפכים בין העולם הזה לעולם הבא. אבל בואו נשאר רגע בעולם הזה. בעולם הזה, חיים, עצבות. ההפר מחיים זה עצבות. עיקר החיים הוא השמחה. ואצל רבים וגדולים אפשר למצוא את זה, כמובן, רבי נחמן מברסלב, מה זה מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד? זה לא שטחי כזה, כן, תקפוץ על ניילת של ננחים וסבבה, לא. זה דבר עמוק, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, כי שמחה, הוא אומר, זה, מתוך עצבות אתה לא יכול לקבל החלטות נכונות. אין לך חירות של הדעת. עצבות, הוא אומר, זה גלות. ושמחה, לכן זה גאולה. וזה מסביר לנו את סדר החודשים. אדר וניסן לא סתם סמוכים. באדר אנחנו נערכים לניסן, אנחנו מביאים את אותה תשתית של שמחה, חודש השמחה, כי החודש שמגיע אחריו הוא כמובן חודש הגאולה. בניסן נגלו, בניסן עתידים להיגאל, זה קורה בניסן. אז אי אפשר להיגאל אם לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. זה דבר מאוד יסודי שצריך להתעסק בו בכלל. אני לא רואה שהוא על האג'נדה שלנו יותר מדי. אבל כדי לשמוח, אנחנו צריכים לעבור לשאלה השנייה. טוב, הבנו שדבר מאוד חשוב. חובה. עיקר החיים וכו'. מהי שמחה? מהי באמת באמת שמחה? אז אם אתה מסתכל על התרבות השלטת, לצורך העניין, אפשר לזהות רוח של דור או לפי הפרסומות שלו, מוזמנים לצאת ולבדוק, כמעט 100% מהפרסומות, יגידו לכם מסר מאוד מאוד ברור, ככל שמקבלים יותר, שמחים יותר. ככל שיש לך יותר, זה מכונית, זה, וזה בוסם, וזה טלפון יותר משוכלל, וזה כסף בפני עצמו כסף, כבר תקנה מה שאתה רוצה, ככל שנקבל יותר, נהיה שמחים יותר. דיברנו פה לפני כמה שבועות על הפרסומת המזעזעת של קניוני עזריאלי, הסיסמה, כמה קל להיות מאושר. זה אומר הכל, כמה קל להיות מאושר. אם אני אקנה בקניון, אני אהיה יותר מאושר, ברור שלא, אבל זה בשכל, אבל הלב מבין את זה מכל הפרסומות שמסביב, והתפיסה הבסיסית, באמת, שאנחנו ככה ננסה לראות לאורך הערב הזה, זה לא ככל שנקבל יותר, נהיה יותר שמחים, אלא ככל שניתן יותר, נהיה יותר שמחים. אתם יכולים להגיד, זה קלישאה, נו, בשביל זה באנו, כאילו ברור, מה, אז לא לקבל, אלא לתת, זה מה שייתן לי שמחה. נכון? הקלישאות הן בדרך כלל נכונות, וקשה ליישם אותן. ואומרים לנו חכמנו, ככל שתהיה יותר שמח, אתה גם תהיה יותר מדויק בעבודתך, כלומר, בשליחות שלך. אם אתה לא שמח, אתה לא יכול ליישם את מה שאתה צריך לעשות בעולם הזה. יש שאלה, הרב שמואל ווזנר שואל, האם מישהו פה יכול להגיד בביטחון ובהחלטיות שהוא עושה בדיוק את מה שהוא אמור לעשות, בדיוק את מה שהשם מצפה שהוא יעשה בעולם הזה? זאת נשמעת הצהרה קצת בומבסטית, יותר מדי ביטחון עצמי, יותר מדי החלטיות, זה אפילו יהיר, זה בלתי אפשרי. מישהו פה אומר, אני בדיוק עושה את המוטל עליי. לא, אף אחד פה לא היה רוצה להתחייב על אמירה כזאת, אבל זה קורה. יש לנו מודל של אדם שעושה את זה. מדובר בחקלאי, אנחנו חוזרים לאותה פרשת כי תבוא שהיא מאוד בסיסית, שוב, למי שבא לארץ. אותו עיקר מגיע לבית המקדש, עולה לירושלים, עולה לרגל, יש לו טקס של וידוי מעשר, ביאור מעשרות, יש שם תקסים, מי שזוכר, חקלאים שם בהתחלה, נקרא ביקורים, ואז וידוי מעשר, אם אני זוכרת נכון. מגיע אותו חקלאי, עושה מה שצריך עם התבועה שלו, עם הביקורים שלו, נותן, מתפלל, נותן למי שצריך, עולה לכהן, מציג את זה, מראה את זה, ואז הוא אומר את אותו משפט שהרגע אמרנו, שבלתי אפשרי שבן אנוש יגיד אותו. שמעתי בקול השם אלוקיי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. איך אתה מעז להוציא מהפה משפט כזה? שמעתי בקול השם ועשיתי ככל... אני לבעלי לא מסוגל להגיד כזה משפט, כן? מה? בן אדם מבקש ממני, לבוס שלי אני לא אגיד כזה משפט. עשיתי כל, בדיוק כל מה שרצית? איפה הענווה הידועה? ורש"י אומר לנו, כן, אפשר להגיד משפט כזה. אפשר לדעת שביצענו את המשימה שלנו בעולם הזה בצורה מושלמת. שלוש מילים יעזרו לנו לפתור את התעלומה. מתחת לפסוק הזה, שמעתי בקול השם אלוקיי, עשיתי ככל אשר ציוויתני, רש"י אומר, מה המפתח? עשיתי ככל אשר ציוויתני. שמחתי ושימחתי בו. כמה פשוט, כמה לא פשוט. שמחתי, ועם מה שנתת לי השם, גם שימחתי אחרים. שם מוזכרים האנשים שהם האחמים, הם ה-VIP, הם הסלבס והם המקורבים של הקדוש ברוך הוא, בכל הפרשות. יש לו מקושרים, יש לו מחוברים. זה הגר, העני, האלמנה, היתום. תמיד זה החלש, מוחלש, החוליה יותר חלשה בחברה, פחות מחוברת, אלה הכי מחוברים לשם, תמיד הם מוזכרים. אם אני גם שמחתי בפני עצמי, כן? וגם הוספתי ונתתי לאחרים, שימחתי אחרים, מושלם. אומר שם הרב ווזנר, רק בזכות זה, בהמשך אותו חקלאי, הוא אומר דבר מדהים, אותו חקלאי אומר, עומד שם באותו טקס עם הצעיר, השקיפה ממעון קודשך, מן השמיים, וברך את עמך, את ישראל, ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. אם אני גם באמת שמח וגם משמח אחרים, אני מסוגל לעמוד ולבקש את השקיפה הזה על עם ישראל, על ארץ ישראל, את כל הבקשות הזה. כלומר, כל הבקשות האלה. כלומר, אנחנו רואים שיש פה קשר, שמחה, לשמח אחרים, ושזה מאוד יסודי. אני מקווה שהשתכנעתם, אבל לפני שנצלול פנימה, עוד הוכחה קטנטנה. הגאון מווילנה, מי יחלוק על גדולתו, על תורתו, על עמדנותו, אגרא, הגאון מווילנה, זו פרשה היסטורית לא מאוד מפורסמת, רצה מאוד לעלות ארצה, ולא עלה בסוף, הוא עצמו לא הצליח, המסע כשל, אבל הגאון מווילנה משאיר איגרת לבני משפחתו. אגב, בסוגריים, הגאון מווילנה שלח לפה תלמידים, הספר כל התור למי שמכיר תלמידים, וגם הבעל שם טוב, היו עליות של תלמידי הבעל שם טוב, זה פרקים שהרבה פעמים הציונות ההיסטורית כאילו לא אוהבת לספר לעצמה, לא הכל מתחיל בחלוץ עם כובע טמבל, יש שורשים של עליות מאוד מאוד רציניות קודם, אז הגאון מווילנה כותב לבני משפחתו איגרת, מפורסמת, ומבקש מהם אשתו, ילדיו, אמא שלו, להתנהג יפה, להתנהג בשלום וכו'. איך הוא סוגר את האיגרת? איך הוא מסיים שם? ממש לקראת סיום. איך הוא נוחת שהוא גומר להגיד להם את כל מה שיש לו להגיד לפני שהוא לכאורה עוזב אותם לארץ ישראל, אולי לנצח? חמש מילים. ובזה רוב התורה, לשמח אדם. אוקיי? לא למדנו תורה כמו הגאון מווילנה, אבל גם הגר"א שישב ולמד את הכל, בסוף מה המסקנה? ובזה רוב התורה, לשמח אדם. עד כאן נושא שלדעתי אנחנו לא מדברים עליו מספיק, ואין כמו ערב פורים מדבר עליו. עכשיו תכלס, בוא נצלול לתוך המצוות של הימים הקרובים, הלכה למעשה, איך מכניסים את השמחה לתוך פורים? מרדכי ואסתר וחזל נותנים לנו ממש ערכה, קיט כזה, ערכת פעולה לעיצוב העם היהודי לאלפי שנים, מטמינים לנו כלים ועצות, איך לשמוח ואיך לשמוח באופן נכון, ואנחנו נעבור על חמשת העניינים שמצפים לנו בימים הקרובים. מאוד מעניין, בעצם היום התחפשו הילדים, ברוך השם, ההכתרות עוד לא נגמרו, אבל תחפושות לילדים לבית הספר היום היו, אבל זה היה ביום שלישי. ואחר כך תענית אסתר, ואז פורים בכל הארץ, פורים של הירושלמים שיושבים פה, הוא בכלל ביום שישי, זה יוצא כאילו איזה שבוע פורים כזה שלם שחופף את המדינה, אבל אנחנו נלך צעד צעד, ומה שלפנינו באמת, מחר, זה תענית. הצום הוא הבסיס לכל האלכוהול, שמחה, אכילה, משלוחי מנות של אחר כך. תענית בלי הרבה רייטינג, לא כך מוכרת, תענית אסתר. על מה בעצם הצום ואיך זה קשור לשמחה? בשביל זה אתה יכול תמיד לבדוק מה רצו לעשות לנו, כן? מה אויבינו רצו לעשות. המן ממפה את זה מאוד טוב. יבחן, כי המלכי טוב, הוא יבחן טוב את הנקודה. ישנו עם אחד, מפוזר ומפורט בין העמים. הוא all over the place. 127 מדינות, בכל מקום יש לך איזה בית כנסת, איזה חבדניק, נודניק, איזה משהו, איזה בית ספר יהודי, כאלה הם פזורים. ישנו עם אחד, מפוזר ומפורט בין העמים. בכל מדינות מלכותיך, כך אומר לי אחשוורוש. ודתיהם שונות מכל עם. הלאום שלהם יכול להיות צרפתי, גרמני, תימני או סורי, ועדיין נשאר שם משהו שונה. ואת דתי המלך אינם עושים. ולמלך אין שווה להניחם. אצל המן הכל כלכלי, נראה גם בהמשך את המילה הזאת, לא שווה, כן שווה, הכל כלכלי. המן מאבחן את התופעה, אגב לא אכפת לו אם אותו יהודי כבר נטמע והתבולל או לא. איפה זה חוזר שוב? כמובן גם בדורנו. לצערנו, גרמניה הנאצית מזכירה לנו, לא משנה איזה יהודי ירצה לעזוב, מבחינתנו הוא לא עזב. אנחנו נרצה לתפוס גם אותו בפור, בגורל, בגזירת ההשמדה. אז זה מה שהמן רואה. פה מגיעה אסתר מול הגזירה הזאת של המן, שבאמת היא סכנת חיים שריחפה, סכנת כליה על פני כל הממלכה. מגיעה אסתר ועונה בתשובה משלנו. חמש מילים אומרים חכמנו מול חמש מילים. המן אומר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. אסתר עומדת לגשת המלך אחשוורוש ולבקש על עמה, והיא עונה גם בחמש מילים. לא ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. לך כנוס את כל היהודים. אנחנו בכל מקום מפוזרים ומבולבלים, אנחנו צריכים להבין את מה שהמן הבין. אם המן מבין שאנחנו רקמה אנושית אחת, למה אנחנו לא מבינים את זה? איך אנחנו צריכים את האויב החיצוני כדי להיזכר מי אנחנו באמת. אסתר אומרת, בואו נזכר בזהות שלנו מתוך אמונה ותקווה וצום, קוראת לנו לצומו עליי, קוראת לנו לצום, להתפלל, להאמין, להיות מלאים בתקווה, באופטימיות, בערכים. אסתר מבקשת לתקן, שוב, את מה שהמן הבין, שגם היהודים יבינו, וגם שנהיה פה קצת אלטרנטיבה למשתי אחשוורוש. אומרים שזה חלק מהכפרה, הרבה יהודים הלכו למשתה אחשוורוש, אכלו, שתו, בלי גבולות, כן? כן כשר, לא כשר, היה כשר למהדרין, זה היה כלי המקדש, התרבות, האווירה שם לא הייתה מתאימה. עכשיו אנחנו מוכרחים שאנחנו כן יודעים לשלוט ביצר שלנו וצמים. תענית אסתר, אנחנו זוכרים מי אנחנו ומה, אנחנו לא נתמע כאן עם כולנו באיזו סולידריות כזאת, נצום ביחד, נתאחד ביחד, ומי בראשנו מרדכי היהודי. אם המגילה צריכה לציין באופן מיוחד שאיש יהודי היה בשושן הבירה, היו הרבה יהודים. כנראה רק על מרדכי ראו את היהדות הזאת, האחרים כבר קצת ככה התבלבלו ונטמעו. אז עומד מרדכי יהודי, לך כנוס את כל היהודים, וודאי שזאת שמחה, אחדות זה שמחה. הכלליות שלנו מתבררת ומתגלה, זה פשוט דבר שמאחד אותנו סביב משהו טוב. גם ברמה האישית, אומרים לנו חכמנו, עם אחד מפוזר ומפורד, זה נשמע לי כאילו אנחנו לאבחון אצל איזה מרפא בעיסוק, והיא נתנה אבחון לכולנו, מפוזר ומפורז, כולנו קשב וריכוז. מה צריך לעשות? לך כנוס את כל היהודים, שאנחנו נזכור מי אנחנו. זה גם נאמר על כל נשמה ונשמה בפני עצמה. מפוזר ומפורז, או מרוכז, יודע מה הכיוון שלו ולאן הוא הולך. אז אנחנו צמים כזכר על האמירה הזאת, עונים להמן, שאנחנו כן זוכרים וכן יודעים, וכן יודעים גם לשלוט בעצמנו שלא כמו התרבות שלו. ואז אנחנו מגיעים לדבר שלדעתי הוא הכי רלוונטי לימינו. סליחה אם זה משהו ככה מוזר. רוב, קראתי המון השבוע, שאלות כאילו, זאת שאלה קשה, שאלוקים לא מופיע במגילה. המון פרשנים, רבנים, ואתה רואה אקדמיים, כאילו מנמקים את קריאת המגילה. זה המצווה הבאה שלנו, קריאת מגילה. קריאת מגילה. ואתה ממש רואה זה, כי, או מבוכה, או רצון להצדיק ולהצדק, איך יכול להיות שיש פה ספר קודש בלי שם השם? נכון, מגילת אסתר, בניגוד לכל מה שקורה בכל מקום אחר. הקדוש ברוך הוא לא מעורב, לא בנס ככה גלוי, לא קורא את הים ולא מוריד תורה, לא מדברים איתו, לא מתנבאים, הוא כאילו לא נמצא. איך יכול להיות שזה נכנס לתוך הספרים הקדושים? והתחושה שלי, סליחה, היא בדיוק הפוכה. זה הספר הכי אקטואלי להיום. חייבים שיהיה בין ספרי הקודש גם ספר כזה. כי זאת ההכנה הכי טובה לנו, למציאות חיינו. בואו נהיה כנים. אתה קורא את ספר בראשית, אבל אנחנו לא אברהם אבינו ששומעים לך לך מיידית ורואים את השם במכות מצרים. התורה כולה בתוכה כוללת את הספר הזה, שהוא המתכון הכי קרוב, הוא הכי מדמה את חיינו. כי מה הם חיינו? אוסף של אירועים, שאפשר גם להסביר במסגרת טבעית, אבל מי שמסתכל ומפרש כמו שצריך את המגילה, את המגילת אסתר שלנו, הרי זה בנוי מגילה מלשון גילוי, אסתר מלשון הסתרה. זה החיים שלנו, גילוי ואסתר, מגילת אסתר. מי שיודע לקרוא את המגילת אסתר שלו, כמו שאנחנו יודעים לקרוא את מגילת אסתר, מבין שצריך לברך עליה, שזה קדוש, שיש תכלית ויש טעם ויש במאי ויש מאחורי הקלעים, ובסוף כל הפרטים הקטנים מסתדרים. ראיתי שהרב שטיינזלץ קורא לכל אחד ממש להכין מגילה משלו, לשבת, להתבונן אחורה, חודש, שנה, אפילו יותר, לראות את הפרטים האלה של החיים שלך, כדי לראות לאן הדברים הולכים. ובהקשר הזה, לפעמים אתה מרגיש בחדשות, שאנחנו גם באמת חיים במגילת אסתר. שבוע, זה לא יומן, כל שבוע, הפרשה של שבוע שעבר, החדשותית, נראית יותר חיוורת. פשוט אנחנו כל שבוע מתפתחים לאיזה שיא חדש. אני מניחה שרובכם שמעתם על פרשת המסרונים. עכשיו, אתה כאילו משפשף את העיניים, אתה אומר, מה? רגע, השופטת מתכתבת עם החוקר? אז מה הולך פה? והם מתאמים ביניהם? תראי מופתעת? או, מה זה? טוב, אני אעשה פרצוף מופתע. משהו מאוד מפתיע אותנו בחדשות בתקופה האחרונה. רגע, אז ככה ניסו למנות יועץ משפטי? ואם לא, זה גם חמור. ואם כן, זה גם חמור. ובאמת, נתניהו ניסה לקנות את הכלי תקשורת הזה והזה? אם כן, זה חמור. אם לא, זה חמור. כל תיק כזה, הלל הבן שלי כבר יודע את האלפים, ברוך השם, בזכות התיקים, הם בכיתה, הם עדיין בעשרות, אבל הרבה ילדים לומדים את התיק 1000 ותיק 2000 ותיק זה, מאוד מאוד מפתח את החשיבה הכמותית אצל ילדי ישראל. אבל כל שבוע, באמת אתה רואה, אתה חש שזה מגילת אסתר. מה קורה באמת מאחורי הקלעים? המון דרמה, המון טלטלות, דברים פטלטלים כאלה. הבכירים באמת בכירים, או שהם בעצם הכי זוטרים? המנהיגים, הם באמת מנהיגים? או שהם אפילו לא יודעים להנהיג את עצמם. כל המערכות, תקשורת על המוקד, מערכת המשפט על המוקד, משטרה על המוקד, פוליטיקה, ראש ממשלה על המוקד. הכל פתאום משהו פה, והחיים שלנו למגילת אסתר, לא רק בחדשות, גם ברמה האישית. סוג של מגילת אסתר. ויש הלכה מרתקת אצל הרמב״ם, זה מופיע, איך צריך לפרוס את המגילה. זאת עצה טובה גם למגילת חיינו. ומנהג כל ישראל, כותב הרמב״ם בהלכות מגילה, ומנהג כל ישראל שהקורא המגילה קורא ופושט כאיגרת להראות הנס, וכשיגמור חוזר וקורחה כולה ומברך. בסוף הוא קורח את כולה בחזרה, היא צריכה להיות פתוחה. מסביר אביאל קוטלר בספר הזה שלו, שמלווה אותנו, המגילה צריכה להיות פרוסה כאיגרת כבר מההתחלה, פתוחה מההתחלה ועד הסוף. מה הרעיון שמלווה את זה? אחרי הנס, בסוף כשיהיה טוב, נסתכל אחורה ונראה את כל התמונה, את כל התהליך. חשוב מאוד להתייחס גם לעצמנו ולחיינו, וגם לזולת כאיגרת, לראות הכל, את התמונה המלאה, את הטוב ואת הרע, את העליות והנפילות. רק ככה נוכל לדון באופן נכון וחיובי את המציאות. למה זה משמח? אוקיי, אז הבנו קצת מה זה קריאת מגילה. אמרנו שהכל נועד לתת בנו שמחה. יש משפט יפהפה במקורותינו, שבארבע מילים, זה עיקרון מאוד מאוד יסודי, אבל פה הוא מופיע ממש בקצרה, אין שמחה כהתרת ספקות. הפרשן שנקרא מצודת דוד, זה הפירושים שם שנקראים המצודות, רבי דוד אלטשולר, הוא כותב את זה, אבל זה מצודת בהרבה מאוד מקומות, אין שמחה כהתרת ספקות. ספק זה לא רק גימטריה של המלאק, ספק והמלאק מאוד מזוהים, אלא באמת המלאקיות זה לטעת בנו ספקנות. איזה ציניות, כן, לא, כן נכון, לא נכון, איזה משהו כזה לא ברור כזה. המגילה באה, ומול הספקות האלה, תהיה, הגזרה תתבטל, לא תתבטל, יש טעם, אין טעם, מי פה מרדכי, מי אסתר, מי אחשוורוש, הכל נראה איזה נשף מסכות כזה, לאן הכל הולך? היא אומרת לנו, אין שמחה כהתרת ספקות, בסוף נתיר לכם את כל, את כל התעלומות. לתפוס את המגילה ולהגיד, אין שמחה כהתרת ספקות, גם בחיים הפרטיים שלנו, גם, אגב, גם כשקוראים דברים רעים. יצא לי ללוות לפני כמה שנים, הייתה לי תוכנית בטלוויזיה, והייתה לנו פינה קבועה, ממש שבועית, של קרנית גולדווסר. אולי זוכרים אותה, היא הייתה אלמנתו של אודי גולדווסר, נחטפו אז שני חיילים ללבנון, רגב וגולדווסר, הייתה עסקה מאוד קשה מול חיזבאללה, שחררנו הרבה מאוד מחבלים, ובשנים שקרנית ניהלה את המאבק, היא לא ידעה אם הוא חי ומת. בוא נגיד שהאינפורמציות היו שליליות מאוד, אבל היא ניהלה את המאבק כאילו יש סיכוי. וממש הייתי רואה אותה, וכל פעם מחדש חשבתי כמה מתאים עליה המשפט הזה, אין שמחה כהתרת ספקות. ברור שרוב הסיכויים שבסוף היא התברר לה שאודי נהרג. ועדיין, האולי הזה, זה לא תקווה שאומרת יופי, יש עוד תקווה. במובן מסוים, כשהוחזרו הגופות, אני לפחות אמרתי, כאילו יש איזה משהו, אני חושבת שגם תחושה כללית בעם, אין שמחה כהתרת ספקות. לא שזה שמחה עכשיו פורצת גבולות, אבל להתיר את הספק, את האולי הזה שמזמזם, מזמזם, בוא נעשה להבדיל. נלך לתחום הרבה הרבה יותר קרוב, דייטים. לפעמים זה או לא זה, זה כן זה, לא, זה לא זה, עוד פגישה, לא, לא, די, לא, זה כן, זה לא. לפעמים אין שמחה כהתרת ספקות. אם כן, אז גם אין שמחה כי ברוך השם יש שמחה. אבל אם לא, זה גם שמחה מאוד גדולה, בבהירות, לא, זה פשוט לא, אין שמחה כהתרת ספקות. במובן מסוים, הבהירות, הביטחון, וזה מה שמגילה, אם פורסים את כל המגילה, מקבלים... מגלים את הסוד הזה שמתגלה רק בסוף ומקבלים ראייה הרבה יותר שמחה על המציאות. אז זאת המצווה השנייה שלפנינו, שהיא באמת לקרוא את המגילה גם בערב וגם בבוקר פעמיים, כי גם כשהרבה מצוות כמו קריאת שמע, שחרית וערבית, גם כשחשוך וגם כשמואר בחיים, אנחנו רוצים לראות את העלילה הזאת, אז קוראים אותה פעמיים. ויש מצווה ששוב היום קיימו אותה בהידור באין ספור גנים ובתי ספר. אני מודה שכל השנה אני אמא שמאוד מאוד עצבנית על כמויות הממתקים, ממתקים, כאילו זה רעל, אבל זה מכונה ממתקים, כל הדברים האלה שמחולקים, ולא ברור לי למה נותנים להם כשרות בכלל, אבל כי זה מדהים. הרי אם אתה אומר לילד לא כשר, הוא לא נוגע, אבל אם אתה רק אומר לו לא בריא, אז כבר מתחיל את ה... אין שמחה כי אתה רעת איזה. אז בקיצור, החלטתי שביומיים האלה אני לא... לא, אי אפשר לריב על כל ממתק וממתק, אני לארג'ית, אני מתעלמת וכולי, זה לא הצליח לי כי ראיתי את הכמויות שבאמת התחילו ככה לחלק ולתת ובין כולם, ואנחנו לפני שבוע כזה, וזה באמת מוביל אותנו למצווה השלישית שלפנינו, שהיא משלוח מנות. והרבה פעמים אומרים בקצרה משלוח מנות, ככה באמת קוראים למצווה, אבל במקור, במגילה, זה מופיע בצורה יותר ארוכה. זה ארבע מילים, לא שתיים. משלוח מנות, איש לרעהו. איזה ביטוי יפה. איש לרעהו. יש איש ויש רע, הם נותנים אחד לשני משלוח מנות. ועל זה אומר לנו נתיבות שלום, האדמו"ר מסלונים, אין דבר שיכול להציל את האדם בכל המצבים ולהוציאו מכל המצוקות כאהבת חברים. לדעתי אגב, יש פה משהו מאוד, מאוד טוטלי, שווה לחזור על המשפט הזה שוב. אין דבר שיכול להציל את האדם בכל המצבים ולהוציאו מכל המצוקות כאהבת חברים. בונה, צריך לבדוק מה זה אהבת חברים הזה, מה זה המנה הזאת, איך לוקחים, מה זה, איך משיגים. ובאמת משלוח מנות איש לרעהו אמור ליצור את זה. האדם צריך לצאת מהמעגל הפרטי שלו ולהתחלק בשפע שיש לו, כסף, אוכל, אם אתה מכין, אם אתה קונה, אם אתה נותן, העיקר, שוב, זה המחווה, הלתת איש לרעהו, לזכור איש את רעהו. שוב, המטרה היא לא לבפורים עצמו. בוא נגיד בכנות, לפעמים בפורים עצמו זה קצת אובססיבי. אבל הלוואי שהיינו לוקחים מתוך הפורים לכל השנה את התכונות האלה. גם את התכונה של תענית אסתר, לך כנוס את כל היהודים. לא צריך נסראללה וחמאס שיזכירו לנו, או המן, אנחנו, לזכור שאנחנו אחד. גם את הקריאת מגילה לכל השנה, לא רק מול המגילה, אלא בחודש שבט הבא, לקחת התכונה הזאת, השמחה של אין שמחה כהתרת ספקות, במגילות אסתר של חיינו, הנגלות והנסתרות. וגם את המשלוח מנות יש לרעהו. אני אלופה בפעם בשנה לדפוק בדלת של השכנים, לתת משלוח מנות. המטרה היא לקרב לבבות לכל השנה. אני אפדיח אותו תמיד במעלית. פוגשת פרצוף חדש, שלום, ברוכים הבאים, מתי עברתם לפה? 5 שנים. תודה רבה. זה מבוסס על סיפור אמיתי. אז זה אמור, לא כאילו, אוקיי, פעם בשנה את נותנת, פעם בשנה את זוכרת את הזולת, נותנת משלך. כל השנה תיתן משלך. כל השנה תנהג בכזאת תפיסת עולם. ושוב, ממי אנחנו בורחים? אמרנו, הכל זה תיקון לתרבות החשברושית הזאת, האיומה, שעל הרקע שלה המגילה מתנהלת. ממי אנחנו בורחים? מתפיסת העולם הקשה ביותר שהמן מייצג בפנינו. זה פסוק שיצא לנו להביא אותו פה כמה פעמים, הוא נורא נורא בעיניי עקרוני. המן חושף לנו את מה מתחולל בתוך ליבו של המלכי. הצצה נדירה, צפו, ממש, ממש ככה, באופן אינטימי, הוא ממש מגלה לנו טפח. ואומר המן, בחנות, מתוודא. וכל זה, רגע, מה זה כל זה? המן הוא עשיר, מפורסם מאוד, משנה למלך, בכיר, יש לו אישה טובה, זרש, כאילו, לא טובה, אבל נראה שיש להם שלום בית, הוא כל הזמן מתייעץ איתה וכו', כל הזמן, הילדים, משפחה ברוכת ילדים, 10 ילדים. כן, לא משנה איך בסוף זה ייגמר, אבל כאילו מדברים, ויש שם איזה אווירה. וכל מקום שהוא הולך משתחווים. רגע. וכל זה איננו שווה לי, בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. אז מה קורה פה? בעצם, יש לך אוקיינוסים של כבוד, אבל טיפה אחת של כבוד חסרה. יש פה את היהודי הזה, מרדכי היהודי, שלא יכרה ולא ישתחווה. אחד לא נותן לך כבוד, אחד. אחד לא עשה לך לייק. אחד כתב מאמר ביקורתי עליך. כולם מעללים את הדיסק של הזמר החדש, אחד כתב שלא. כל הכיתה חברים שלך, אחד מרחל עליך. כל זה איננו שווה לי. פעם שנייה עם המילה הזאת, לא שווה. גם קודם הוא אמר, לא שווה למלך להניחם, עכשיו לעצמו זה לא שווה. או הכל או לא כלום. נעים מאוד זה המלכיות. לחיות חיים של או הכל הכל הכל, או כלום כלום כלום, כי המן אין לו רגע של נחת מהדבר הזה. הוא מתוסכל, זאת המלכיות, זאת הבעיה, וכשאנחנו מתחלקים, משלוח מנות, איש לרעהו, אני שמח במה שיש לי, טוב לי במה שיש לי, שווה לי ושווה לי להתחלק, ואני יוצר מציאות אחרת לחלוטין. אמרנו קודם שהקדוש ברוך הוא לא מופיע במגילה. זה נכון באופן ישיר, באופן נסתר, הוא כן מופיע, אנחנו יודעים, כן מסתתר, יש פה סתרת פנים בתוך המגילת אסתר. איפה למשל הוא נמצא? מאוד מעניין, אפשר לעשות שיעור שלם על זה. איפה הקדוש ברוך הוא נרמז לנו במגילה? בסופי אותיות, בראשי תיבות, בכל מיני מקומות. אז אחד המקומות שבהם הוא נרמז, זה פה, בפסוק הזה. מגיע רבנו בחיי, רבנו בחיי, יושב בסרגוסה בספרד לפני כ-800 שנה, ואומר, תסתכלו טוב טוב טוב, בואו נוציא מהפסוק העמלקי הזה את התפיסת עולם של המן, זה איננו שווה לי. עכשיו תעשו את ראשי התיבות רק הפוך, סוף אותיות, זה נהוג לעשות לפעמים, סופי אותיות, יוד, נכון לי, זה נותן לנו את היוד, שווה נותן לי היי, איננו זה וו, ואותם זה היי, יוד, קי, וו, קי, שם השם המפורש, רק הפוך. אומר רבנו בחיי, שם השם חבוי פה בהיפוך אותיות, אם אתה רואה את המציאות כמו המן, כל זה איננו שווה לי, אבל אם אתה מפרש, הבחירה החופשית היא שלנו, איך לראות את המציאות, איזה חלק של הכוס לראות, את הברכה שיש בחיים שלנו, או את מה שחסר ואין לנו, ותמיד לראות רק את מה שאין, אתה מסוגל להפוך את המציאות. תפרש את המציאות כחיובית, תכניס אליה את שם השם, זה ונהפוך הוא. אתה בוחר ונהפוך הוא. תסתכל אחרת על הילד שלך, על הבן זוג שלך, בעיקר על עצמך, ניצחת. בכל מקום, אגב, יש עוד פרשנות, בכל מקום שנאמר המלך, הכוונה לקדוש ברוך הוא. בסוף נאמר, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. איזו שיטה הקדוש ברוך הוא חפץ בה? לא של המן, לא תפיסת עולם המנית, תפיסת עולם של מרדכי, של משלוח מנות, של איש לרעהו, לתת וליצור קשר אנושי, אמפתי, בין בני האדם. מצווה רביעית, אחרי שאנחנו נותנים למי שאנחנו מכירים, הגיע הזמן להתרחק עוד יותר, ובזה אנחנו ממש מוחים את זכר המלאק. למה מרעישים ברעשן? כשאומרים את השם המען, כן? נפצים ופיקות וקפצונים וזה, ויש את המנומנים מהמנומסים, עושים ככה ברגליים כזה מנומס, בעיקר ככל שהמגילה מתקדמת, אתה כבר ככה רק רוקע בנימוס, אבל למה אנחנו מרעישים על השם של המן? כדי למחוק ולמחות את תפיסת העולם המלאקית הזאת, שלא תתפוס למקום אצלנו בחיים. ופה אנחנו באמת עוברים לתת עוד יותר, לתת לאביונים, לתת למי שאין לו. זה כבר באמת שובר לי את האגואיזם, זה לא חבר מהעבודה וזה לא שכן, לא אנשים שביום יום יש לי אינטראקציה איתם, אלא אלה, אלה שאין להם, ואני ממש עוזר להם, והרכוש שלי יכול לעזור להם ממש לרעב. משלוח מנות יש לרעהו, בדרך כלל בן אדם לא רעב. מתנות לאביונים זה לסייע לאדם לקנות לעצמו, מה שנקרא כדי צורכי סעודה לפחות, ורצוי גם יותר, זה ממש לצאת מהאגואיזם שלך. לצאת מתפיסת עולם שהכל שלי והכל מגיע לי. היה לי בדיוק דיון עם איזה חברה, אני טוענת שהגיל הכי הכי אגואיסטי בחיים זה גיל שנתיים. בין שנתיים לשלוש, באמת באמת הם מרוכזים רק בעצמם. אני מכירה אנשים, גברים שעוד נתקעו בגיל הזה, לעוד כמה שנים, הרבה, אבל רובנו יוצאים מזה, רובנו, הכל מגיע לי, הכל אני, כל העולם זה אני. אבל מאוד יפה לראות איך אתה מתפתח בגיל 4, בגיל 5, והלאה, ואתה אמור כל שנה להיות יותר פתוח הסביבה, יותר אנושי, יותר נותן מתנות לאביונים. ופה אומרים לנו תלמידי הארי דבר עמוק, יום טוב של פורים היה אמור להיות ממש חג, יום טוב, אבל למה הוא לא נקבע יום טוב? כדי שנוכל לתת בו כסף לאביונים. הרי בשבת או בחג לא נוגעים בכסף, בטח לא נותנים צדקה בחג. כדי שבפורים נוכל לתת מתנה לאביונים, הוא לא חג, הוא לא יום טוב, אלא הוא היום שאנחנו מכירים. יותר מזה, החתם סופר אומר שכל הרעיון של משלוחי מנות הוא הסוואה, הוא מכסה על מתנות לאביונים, כדי שהם לא יתביישו. מי שנותן לחברים זה כדי שבאותו יום נותנים לכולם. אז אני לא יודע אם אתה אני או חבר שאני לא ארגיש יוצא דופן, אז כולם נותנים לכולם וכבר תקנו גם משלוחי מנות. כלומר, ודאי שמתנות לאביונים זה הרבה יותר חשוב. אבל עד עכשיו דיברנו כאילו זה חשוב רק להם. בעצם זה חשוב לנו, במובן מסוים לנו יותר מאשר להם. אומר הרב קוק דבר עמוק, תכלית הצדקה, עכשיו תעזבו רגע את האני שאין לו, תדברו רק על האדם שיש לו. הוא לא צריך להיות מיליונר, מי שיש לו והוא מסוגל לתת צדקה. תכלית הצדקה, שהנותן יוציא מהכוח אל הפועל מידת הטוב לעשות טוב וחסד. סטופ. אנחנו יודעים שאצל הרב קוק, אם יש לך כישרון שירה, ציור, ספרות, תוציא עוד מוזיקה, תוציא כישרונות, אסור שזה יהיה גנוז וחבוי בתוך הנשמה והנפש, תוציא החוצה. לכל אחד יש כישרון לעשות טוב, לתת לאחר. אסור גם את החסד הזה לכלוא. תכלית הצדקה שהנותן יוציא מהכוח אל הפועל. יש לך כישרון, תוציא אותו. את הפוטנציאל חסד. להוציא מהכוח אל הפועל מידת הטוב לעשות טוב וחסד. עיקר התכלית היא כדי להשלים את הנותנים. אם כן, צריך שירדוף הנותן אחר המקבל, מאחר שהוא צריך להשלמתו. הנותן צריך לרדוף אחרי המקבל. אני צריכה את האני הזה כדי להוציא את הפוטנציאל שבי, להיות יותר מושלמת. התנועה הקלאסית של צדקה זה ככה, מי לא מכיר? תחנה מרכזית, מדרחוב, עניים, ככה מקבצים, בחול, מכל, ככה מקבצים לדבות. זו טעות. התנועה הקלאסית צריכה להיות שלנו לרדוף אחרי, לתפוע, לא, אולי אין לך, אני חייב לתת לך, לתת, הפוך, לא לקבץ נדבות, לתת נדבות. מבחינת הרב קוק, להפוך את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על אביונים, וכמובן שאם נעמיק במתנות לאביונים, בטח במשנה של החסידות, אז מה זה אביון? אין אביון, אומרים לנו חזל, אלא בדעת. אנחנו לא באמת מסתכלים על מי שלא יודע מספיק כעל אני, אבל הוא אני, הוא אני בדעת. מי שבור, אני עד גיל יחסית מבוגר, לא ידעתי הרבה, אפשר להגיד אפילו כמעט כלום. דברים מינימליים, שמע ישראל, מודה אני, חגים, תאריכים עבריים וכו', לא מספיק הכרתי. אבל אתם לא, אם הייתם פוגשים אותי, לא הייתם אומרים היא ענייה. הייתם אומרים היא בורה, היא פה, היא שם. אין אני אלא בדעת. אם אין לך מספיק וידע ותבונה וידע כללי, אתה גם אביון. צריך לעזור גם לך. מתנות לאביונים, זה שכל אחד את החוכמה שלו, ולכל אחד יש חוכמה, חולק עם הזולת. השפת אמת, כן? מאדמו"רי גור, השפת אמת כותב את זה בפסקה יפהפייה, שמתי את זה גם בדף המקורות שלכם, כי מאוד מאוד אהבתי את זה, איך בעצם כולנו צריכים לתת מתנות לאביונים אחד לשני. וכשניתן לאחדות על ידי הפיזור, כך הוא כותב השפת אמת, זה תוקף הגלות, כן? זה אותו עם אחד, מפוזר, מפורד. ולכן, מה קרה כשהבנו, לך כנוס את כל היהודים, כשהבנו שאנחנו אחד, ולכן אחר הישועה, נקהלו בעריהם, בערים שלהם, ותקנו משלוח מנות ומתנות להיות אגודה אחת. והעשיר בתורה ייתן גם לדל. מישהו עשיר בתורה, נותן מתנות לאביונים, לעני בתורה. וכמו כן, תלמידי חכמים שיקבלו זה מזה. תלמידי חכמים, כל אחד עשיר במשהו אחר, תעשירו אחד את השני, שיש בכל תלמיד חכם דבר מיוחד. והוא מסכם, צריך לקבל כל אחד מחברו להיות אגודה אחת. זה מתנות לאביונים בדרך הרוחנית יותר והמיוחדת, והלוואי, הרי זה ברור שלכל אחד יש מה לתת לשני בתחום הזה. אנחנו מתקדמים למצווה החמישית, שהיא אחרי שקראנו מגילה ונתנו משלוח מנות ומתנות לאביונים, וזה אחרי תענית אסתר, בעצם יושבים לסעודת פורים. מסיבה משפחתית, יושבים, אוכלים, פה בירושלים זה יום שישי, ככה עושים את זה יחסית מוקדם לפני השבת, קוראים לזה במגילה משתה ושמחה. אנחנו יושבים למשתה ושמחה. שוב, על דרך הניגודיות חייבים להבין, המגילה הרי נפתחת במשתה, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים, 80 ומעט יום. זה המשתה של אחשוורוש. נוט. מה כן? בהראותו את חבריו, משפחתו, סעודתו הצנועה, ביתו הנחמד והנורמלי, לא ימים רבים, שעתיים, שבת עוד מעט, בכלל זה יהיה קצר השנה, לא בשופוני, מול תרבות השופוני של אחשוורוש, אנחנו מציגים משתה אחר. אחשוורוש הזמין 127 מדינות להראות, בכלל אין במסיבת פורים עניין של להראות, משהו באמת משפחתי, גג, מושב, קהילה, אנשים באים, אורחים, שכנים, חברים, לא משהו כזה. ואצל אחשוורוש, חלק מהחפצים שהוא הראה, היה ושתי. כחפץ, החפצה, החפצה, שם זה מתחיל. להביא את ושתי, זה המשך שם, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראה. התחלנו בשוק הפרסום, עד היום לצערנו הכשל הזה, להראות את עושר כבוד מלכותו ולהתייחס גם לגוף האדם כחפץ והחפצה, קיים בענק עד היום גם אצלנו, ואנחנו בעצם עושים סעודה שהיא תיקון צנוע ופשוט לכל התפיסת עולם השואו אוף הזה של אחשוורוש. יש מנהג, לא הכנסתי את זה ככה לדף מקורות, אבל יש גם מנהג אחד, הוא לא הלכה, הוא מנהג, מקיימים אותו בהידור מאוד בישראל, אמרה לי היום הכתבת לענייני חינוך שלנו בחדשות, 2 מיליון ילדים התחפשו, וואו, היום, איזה, באמת איזה כמויות, מתוך מדינה של 8 מיליון, תחשבו, מהמעונות עד התיכונים, בערך יוצאים 2 מיליון ילדים, רובם מחופשים לרחובות. דבר מדהים, כמה שנים עברו מאז. מדהים. אז מנהג שאנחנו לפעמים דבקים בו, כן, הם לא כולם בכלל יודעים שמחר תענית אסתר, אבל 2 מיליון ילדים יוצאים מחופשים. אז חייבים להגיד גם משהו על הרעיון של התחפושת, שהוא אמנם מנהג, אבל התחפושת היא בעצם עוזרת לנו להבין את כל ההלכות שדיברנו עליהן. כי מה זה תחפושת? זה אומר, אני יכול להשתנות. זה המסר העמוק של התחפושת. אני יכול לא, הסטיגמות ששמתי על עצמי, או הסביבה שמה עליי, אבחונים שעשו לי, דברים שאמרתי על עצמי, אין סיכוי ואני מיואש וכו'. כשם שאני יכול להשתנות פיזית, אני יכול גם להשתנות פנימית. אני מסוגל להתחפש ולהיות אחר, ואולי כל השנה אנחנו קצת מחופשים. זה עמוק מאוד. נדמה לי שאם לא היה שורש מאוד עמוק במנהג הזה, הוא לא היה מחזיק ככה עד כדי כך. ואנחנו המנהג הזה ככה חופף על כל, וגם זה נורא מעניין, הוא מנהג, אבל עושים אותו כל הימים הקרובים. עד מוצאי שבת, אתם עוד תראו ילדים מחופשים, נכון? ויום ראשון כבר יבואו לבית הספר נורמלי. אז בעצם, עשינו איזה מסע ככה על המצוות של החג, פלוס מנהג, ונשאלת השאלה, מה הלאה? איך יוצאים קדימה מהסיפור הזה? הנה, הגיע יום ראשון, יום ראשון שאחרי, הכל, מחקנו את כל הספרי, בלגן, ליצנים, רעשנים, מסכות, ריקודים, פיקות, נגמר. מה הלאה? אומר באמת מחבר הספר, מצטט את הרב יחיאל יעקב ויינברג, בעל השרידי אש, יהודי מיוחד, פעל גם בתקופת השואה, והוא כותב, וזה רעיון שלא חשבתי עליו אף פעם, למה לא מברכים על המצווה של משלוח מנות? למה לפני שאני דופקת למשפחת נחשוני ומור, בדרך כלל אנחנו נותנים לשתי, כאילו פרידמן, מור, נחשוני, יגודייב, זה הקומה כאילו וחצי כזה של ידינו. למה אני לא מברכת לפני זה? כן? אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לתת משלוח מנות, מתנות לאביונים. למה לא מברכת לפני שאני עושה את זה? אומר הרב ויינברג, כי זו מצווה תמידית. כמו שאמרנו קודם, זאת רק זריקה. פורים זה רק מאוד מאוד דנסיטי, מאוד מאוד דחוס, מאוד מאוד מרוכז, אבל המטרה היא שזה יהיה בנו, יפעפע כל השנה. לקחנו עכשיו את התרופה המרוכזת, אבל אני לא מברכת עכשיו. כל השנה צריכה להיות משלוח מנות, כל השנה צריכה להיות מתנות לאביונים, יקרא מגילה, תענית אסתר, כל מה שדיברנו עליו כאן, צריך ללוות אותי כל השנה. בסיום הספר הזה, שבהחלט, כמו שאמרנו, כל מטרתו זה להוסיף שמחה, איפה שנפער כזה חלל, כאב ואובדן, כן, עשור לפיגוע הבאמת נורא הזה. בדיוק כשנכנסנו לפה, פגשתי פעם ראשונה, פגשתי את מחבר הספר הצעיר, אז הוא אמר לי שהוא נורא נפעם לראות את מה שעשו פה. באמת, הכינו פה המון משלוחי מנות שיחולקו למי שצריך אותם בימים הקרובים. אז הוא אמר, זה היה מדהים, אני באתי עם הדוכן של הספרים, אבל הם ממש מיישמים, ראיתי מול עיניי איך מיישמים את מה שכתוב בספר. אז נסיים באמת בשורה יפהפיה, שאני ככה מאחלת אותה לכולנו. אנחנו הרי מאוד מכירים את המשפט מהמגילה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וזה סון ועיקר. אומרים את זה בהבדלה, תמיד אומרים כן תהיה לנו, שגם לנו יהיה. מה זה ליהודים הייתה? אורה ושמחה וזסון ועיקר. איך זה לא, איך זה מסיים שם את המגילה? איך זה מסיים וזורק אותנו חזרה לניסן, אייר, סיוון, תמוז וכו'. אומר לנו חידושי ערים, המייסד של חסידות גור, הרב יצחק מאיר אלתר, אומר חידושי ערים, ליהודים הייתה אורה ושמחה וזסון ועיקר. פירוש שהשמחה והאורה והססון יהיו יקרים בעיני האדם, שהיהודים יתחילו ליקר את השמחה. זה נקרא, ליהודים הייתה אורה ושמחה וזסון, ועיקר, שנייקר, התחלנו בזה, שזה ערך שלא כך מלווה את החיים שלנו, שנייקר את ערך השמחה, נבין שזה חשוב, נשקיע בזה, ננסה להשתפר, נשים את זה בראש סדר העדיפויות שלנו, כחברה וגם כפרטים, ואז בעזרת השם באמת תהיה לנו אורה ושמחה וזסון ועיקר. אני מאחלת לכולכם פורים שמח בעזרת השם, ותודה רבה, תודה רבה ולילה טוב. אנחנו ניפגש פה בעזרת השם בשבוע הבא ביום רביעי כרגיל. תודה רבה רבה ובשמחות. תודה. אביחי מודיע על ערבית שמחה ליד הבמה.